היי היי אנשי הבריקדה, הנה פרק נוסף של הבריקדה דה בוק. זה אומר שיש לי ספר ביד, זה אומר שיש לי אורח שכתב ספר, והפעם היועץ האסטרטגי איתי בן חורין, מבן חורין אלכסנדרוביץ'. והוא טרח והדפיס ושילם הרבה כסף כדי שאני אחזיק ביד את הספר ששמו ניהול משברים, ספר כחול כזה, מאוד יפה, מאוד מרשים, עם סיפורים ומשברים. ובסך הכל אני ארכוב על הספר הזה כדי לדבר עם איתי גם על המחאה וגם על המשבר הדמוקרטי במדינת ישראל, ובכלל על מה שקורה במשחק הפוליטי בימים אלה. איתי בן חורין, ברכות על הספר.
אהלן, ערב טוב, שמח להיות כאן, מקשיב בקשת רב לפופוסים שאתה מעלה, תמיד מעלים, ושמח להיות אחד מהם.
תודה רבה. אז אתה בפרק ששמו The Book, זה אומר שנשקיע כמה דקות בספר כמובן. בעת הזו, ניהול משברים, ספר, למה חשת צורך להדפיס את כל העמודים האלה?
תראה, טילה, זה קטע די מפתיע שמדינת המשברים, מדינת ישראל, מעולם לא נכתב ספר עבור משברי, ממש. ספר שעושה את זה מבחינה שהיא גם מקצועית, אבל גם מעניין את האנשים. זה בעצם מה שעשיתי, זה לקחתי כ-20 משברים, חלק של אישים פוליטיים וחלק של ארגונים ועסקים, ופירטתי את נסיבות המשבר שהיו להם, מה היו האפשרויות שעמדו לרשותם, וזה אנשים כמו קלינטון, אובמה, שרון, נתניהו, קצר, לנס, אמסטרונג, אל גור, ארגונים כמו מקדונלד, סטארבקס, צהל, פרשת המרמרה, נובה, בן אנד ג'נריס, סימילאק, עוד רבים וטובים. בעצם ניתחתי את מה היה האפשרויות שעמדו בפניהם ואיך הם ניהלו את המשבר, והאם זה הביא לתוצאות טובות או לא טובות. ומעבר לזה יש גם כמה פרקים עיוניים יותר שמסבירים על איך להתכוננים למשבר, איך מנהלים את המשבר, איך מנהלים משבר רשת, סייבר, בעצם כל המרכיבים. אני, אתה יודע, שנינו נראה שאנחנו פחות יותר באותו הגיל, אם אני לא טועה, ואז אני מסכם ככה 25 שנות קריירה בספר הזה, ונותן את הכלים שצברתי גם לקוראים.
אתה יודע, מה שמעניין שההגדרה הזו של יועץ אסטרטגי, היא כבר התפזרה. כולם יועצים אסטרטגיים, אין יועצים טקטיים, כולם יועצי תקשורת, אין דוברים, כולם יועצי תדמית ואין יחצנים. אתה יועץ אסטרטגי קודם או יועץ תקשורת קודם? כלומר, שאתה בא ללקוח, אתה אומר לו מה, אני אטפל לך ככה במשבר כזה או אחר, שלא יאכלו לך את הכבד? מה אתה אומר לו בעצם?
תראה, אני בדרך כלל, ההצגה המרכזית שלנו באמת כיועצי תקשורת. כי הכי המרכזי שלי הוא עולם התקשורת. אני חושב שעם השנים צברתי את הניסיון והיכולות שמביאים לי את הזווית הזאת של לנהל את התקשורת מבחינה אסטרטגית, ולנהל את המשברים מבחינה אסטרטגית. אני לא יועץ אסטרטגי כמו שחברת מקינזי, שמסתכלים על אסטרטגיה שיווקית, אני יועץ אסטרטגי שמסתכל על הזוויות התקשורתיות והמיתוגיות של הלקוחות שלי, ולכן זה באמת הגדרה, אתה יודע, אבי בניהו, שהוא אחד המבואנים בספר, בפרשת המרמרה, אחד הפרקים הטובים, הוא אומר שהבדל בין יעצן לתקשורת ליועץ אסטרטגי זה גודל החשבונית. זאת אומרת, ככל שההגדרה יותר יפה, זה חשבונית יותר גדולה, שיש בזה גם משהו נכון, אבל עולם התקשורת המורכב שיש לנו היום, של הדיגיטל והסושיאל וההתמודדות השונית בזירה כל כך רב-ממדית, זה הנושא שאני מתמחה בו.
אחד הפרקים, זה מעניין, אחד הפרקים עוסק בתופעה חדשה שנכנסה לחיינו לא מזמן, דווקא זה מה שתפס לי את העין, הסיפור של הסייבר.
כן.
ובתוך התחום הזה גדלו בשנים האחרונות, ממש שנתיים, שלוש, אולי ארבע שנים האחרונות, כל מיני מומחים למסע ומתן ומומחים לפתרון המשברים ש... כשגוף כזה או אחר נפרץ ולוקחים לו את המחשבים או סוגרים לו או מה שזה לא יהיה. למה בעצם כל כך חשוב לגוף שמותקף לנהל את המשבר? הרי הוא הקורבן.
תראה, אני חושב שסייבר זה כמו, משבר בסייבר זה כמו כאב גב. או שהיה לך או שיהיה לך. זה ממש תחום שהיום פה מגיע לכל מקום. אני בשנים האחרונות הבאתי לא מעט משברים מהזווית התקשורתית, כי יש עשרות או מאות אפילו ארגונים, שזה מה שהם עושים, הם פשוט תוקפים חברות ושגים בתמודת שלהם. עכשיו, אחד הדברים שאני כותב בספר, וזה באמת אחרי תחקיר שביצעת, וגם יש רעיון עם דוקטור ווטקין סטאד, שמולן, שהוא מומחה בנושא הזה, ובאמת פעם אנחנו שותקים פעולה, הוא על המסע אותם ואני על התקשורת, זה בעצם להבין מה המוטיבציה של הגוף התוקף. יש שתי מוטיבציות מרכזיות, יש הרבה, אבל יש שתיים מרכזיות. אחת היא מדינית, אנחנו מכירים את זה, שזה גופים איראנים, ערבים, שעושים סייבר כדי לפגוע מבחינה תדמיתית, אבל הרוב של ארגוני טובים זה מוטיבציה כלכלית. עכשיו, הנקודה המאוד מעניין בעולם הסייבר, וזה מאוד שונה מעולם המשברים הרגיל, שוואז מישהו תקף אותך כלכלית בסייבר, ככל הנראה אתה צריך להיכנע. כי אין לך, כי אינו מקצוען, אז אתה ככל הנראה צריך להיכנע, ואז הנושא התקשורתי נורא משמעותי. איך אתה מסביר לציבור ששילמת, ואם לא שילמת והמידע נחשף, את זה איך אתה מסביר לציבור. ולכן הסוגיה, אני חושב, היא מאוד משמעותית היום לכל ארגון, בוא נגיד בסדר גודל בינוני ומעלה.
כתבת בספר, הנזק שיכול להיגרם לארגון במקרה כזה הוא דווקא תדמיתי, כתוצאה מחוסר שקיפות או ניהול לא מקצועי של המשבר, ולא מעצם הפריצה, שכן מתקפת סייבר נחשבת כיום כלחימת בלתי נמנעת. מה שחשוב הוא להיות מסוגלים להראות שליטה באירוע, הן מבחינת המוכנות מראש והן מבחינת ניהול המשבר עצמו. הרבה מאוד אנשים מדברים על זה שההישג הכי גדול שלהם, ואני מדבר איתך על יועצים למיניהם, הוא שהקליינט שלהם מחוץ לכותרות. כלומר, הוא לא מגיע לעיתונים. אתה יודע, יש הרבה אנשים שמחפשים להיכנס, להיחשף, שיכתבו עליהם, שידברו עליהם. ויש אנשים שאשכרה משלמים לכם כדי שתעיפו אותם מהרדאר?
תראה, אני לא כל כך אוהב את ה... יש הרבה אלה בתחום שלנו, הרבה הוואלים שאומרים, אני משלמים רק כדי להיות בכותרות, אני מצליח שלא יהיה בכותרות, אני לא מסכים לזה עד הסוף. בסוף, ואתה עיתונאי ותיק ומוערך, שאתה רוצה לכתוב על משהו, אז גם אני אגיד לך, אל תכתוב, אתה תכתוב, נכון? אבל המטרה שלי זה לנסות להעביר את הנרטיב הכי טוב שאני יכול עבור הלקוח, וזה קורה בעיקר בעולמות, בעולמות המשמנים, זה בעצם מגיע לנטיפה. בנושא הזה, כל הזמן, אבל הוא לא מדבר שזה מגיע למתיחה, אבל כן, יש הרבה מאוד גופים והרבה מאוד אנשים, הם בפרופיל עמוק. יש לי לקוחות, אנשי עסקים מאוד בולטים ומאוד משמעותיים במשק, שמעולם לא התראינו, אבל להגיד שלא כתבו עליהם, או להגיד שאין שיח סביבם, זה לא דבר נכון, יש לא מעט שיח סביבם, והתפקיד שלנו זה לנסות למקסם את הדרך שבה הם יצבו.
תגיד, זה נכון שבסופו של דבר, ולא כתבת על זה, זה מעניין, חוץ מהקטע הזה של החשבונית שבניהו הציניקן הבלתי נילא הזה דחף, יש מישהו שלא תעבוד איתו? זאת אומרת, יש מגבלות, יש גבולות, הרי בסופו של דבר אדם מאוד עשיר יכול לכתוב לך כל צ'ק שתרצה. האם יש גבולות אדומים? תגיד איתו, אני לא עובד כי.
אני אגלה עכשיו סוד למאזינים, סוד למי שרוצה לעבוד גם אלכסנדרוביץ', שיש לנו למעלה 50 אנשים, די גדולה בתחום. אחד הסוגיות הן תמיד שואל ברעיונות, זה עם מי לא תעבוד. עכשיו, אנשים באים לרעיון, והם חושבים שכדי לרצות אותך, הם יגידו, אני מקצוען, אני אעבוד עם כל אחד, אני... וזה לא התשובה הנכונה. כי אני רוצה לשמוע בית עם מי לא תעבוד. אנחנו כחברה, יש לא מעט ארגונים וגופים, שאם אני חושב שהמוטיבציה שהם מוטיבציה לא נכונה, אני לא אעבוד איתם. אני לא חושב שכל אנשי עסקים שעבודים אתם למד וו צדיקים, אבל זה אנשים שהם פועלים בצורה אתית ועם נורמות סבירות. יש הרבה מאוד פרשות שאני שומע אותם אחת כשהן מתפוצצות בנושא של נושאים של מין ונושאים של סמים ונושאים של נשים ונושאים של חליות ונושאים של בשר שהגיעו אלינו, ואז אמרתי, במקרה הזה תפנה ל-X או במקרה הזה תפנה ל-Y, אני לא אעבוד איתך. וגם בנושא הפוליטי, לא נדבר עליו בהמשך, יש את הקצוות שאנחנו לא נעבוד איתם למרות קניות שלנו בעבר, כי אנחנו לא יכולים, בסוף אני לא מאמין שאתה יכול לעבוד עם מישהו אם אתה לא מאמין לו. אני אומר שוב, הוא לא חייב להיות צדיק, גם אני לא מושלם וגם אתה לא, אבל אם אתה לא מאמין לבן אדם שלפחות, גם אם הוא עשה טעות, אז היא הייתה טעות בתום לב, או הייתה טעות מאיזה יצר של רגע, אבל זה לא מה שמאפיין את הבן אדם, אז אני לא יכול לעבוד איתו.
מעניין, כי זה מה שנקרא, זה עולם של זאבים, ואחד אוכל את השני, וכל אחד רוצה להרוויח, ואם אתה מעסיק 50 בני אדם, אז בוודאי אתה צריך לשלם למשכורת, אז זה לא פשוט בימים כאלה.
יש לי במשרד תמונה של הירח, ורואים כזה את הצד המואר של הירח, ואני אומר את זה לאנשים שנכנסים אלינו, אלה פה עובדים בצד המואר של הירח. אם אתה רוצה לעבוד בצד האפל של הירח, יש יועצים שזאת ההתמחות שלהם. אם אתם רוצים ללכת למקום הזה, שבו אתם רוצים שמישהו יסביר את הרעיונות שלכם, שמישהו יעזור לכם להכשיר בדעת הקהל, אונס, או איזה משהו שלא מזמן היה לדברים בתוך המשפחה נוראים ביותר. זה לא אנחנו, אבל יש אנשים שזה העבודה שלהם, והם יעשו את זה. אתה גם מכיר אותם.
טוב, אבל... כן, כן, לא, זה סופר מעניין מה שאתה אומר, כי מצד אחד...
אגב, העובדה שאנחנו משרד שמטפל ב-170 לקוחות, זה מעסיק 55 יוצאי תקשורת ודיגיטל, מראה שיש מספיק אנשים שרוצים את הצד המואר שלהם.
בוא אני אוסיף עוד משהו, בסדר, מהזווית שלי כאדם שעובד מול חלק מהאנשים, מהיועצים, מהדוברים, בלי להכליל או בלי להכפיש, כן? אבל בוא נגיד שכמו שהעיתונות איבדה מהיוקרה שלה, וגם איבדה מהאנשים הטובים שלה, ואני רוצה להגיד אנלפבטים, אבל הרבה מאוד אנשים מגיעים כי הם חושבים שהם התפרסמו, וזה הסיפור. גם במקצוע שלך. ולא מעט אנשים הם אידיוטים גמורים, ואני אומר לעצמי, מה הם עושים במקצוע הזה? מבחינתך הם טוב שהם שם כי לפחות רואים מי הרציני, או הם דופקים את המקצוע ומוצאים שם רע ואלוהים ישמו?
ברור שהיה עדיף שכולם היו מצוינים וטובים, ואז התחרות הייתה מתחדדת, אבל יש לקוחות לכולם. כי כמו שאמרת על העיתונאים, ועל היועצת תקשורת, גם בעולם העסקי, יש אנשים שאתה לא מבין איך היו כאלה אינטריות, ולא היית נתן להם לנעים הפרולטה, וכנראה יש להם איזה משהו מאוד חזק. ויש אנשים מאוד מוכשרים וטובים, שרוצים לעבוד סביבם עם ה-80, וזה בהחלט משהו ש... אני חושב שבמקצוע שלנו, עם השנים, ושוב, אני כבר הפכתי להיות כנראה אחד הוותיקים שלו, אתה חייב להיות מאוד מאוד רב ממדי. כי זה לא מספיק שאתה מדבר עם שלושה אנשים בבתי קפה, או שפעם היה מישהו מאוד מוכר בתחום שלי שהיה שולח מתנות לימי הולדת. זה ממש לא מספיק. היום התקשורת מצד אחד, כמו שאמרת, יש ירידה מסוימת באיכות של אנשים, יש הרבה פחות תחקירים. פעם, אם הייתי רוצה להרים תחקיר, אז הייתי מחליט עם איזה עיתונאי אני הולך ובין 15-20 אפשרויות, היום שאני רוצה להרים קצת תחקיר, השאלות הרבה יותר מצומצמות, או שהן במקומות יותר נידחים,
ואותו דבר... אז מה הקושי הכי גדול ליועץ אסטרטגיה כיום? זאת אומרת, מאיפה תבוא הרעה?
אני חושב...
מעיתונות, מהרשתות, ומה עושים עם הרשתות? עכשיו אני שואל ברצינות.
קשה היום, הדרך הכי קשה זה המהירות. ואני רוצה את הדוגמה אחת מתוך הספר, שהיא דוגמה... טובה שזה הדרך שבה סטארבקס התנהלים משבר שהיה להם, זה אחד הפרקים שאני חושב שלוחד הסיפורים בספר, בעצם הסיפור הוא כזה, 2018, שיא המתח הבן גזי בארצות הברית, פאט טראמפ, נכנסים שני אנשים לסניף של סטארבקס בפילדלפיה, ולא מזנים שום דבר, פשוט מחכים שם. אחד ניגש למנהלת, הוא רוצה להשתמש בשירותים, אומרת לו לא, אתה לא יכול להשתמש, מי שלא משלם לא יכול להשתמש בשירותים, דרך אגב בארצות הברית החוק הוא מת, שונה מישראל, יש נושא של השגת גבול, אבל לא נכנס כרגע לפרטים. ואז אני אומר, אני רוצה גם שפנו את המקום, אומרים, לא, אנחנו לא רוצים לפנו את המקום, מה היא עושה, אותה מנהלת? מזמינה משטרה, אותם שני אנשים לקוחות, ודה אנשים נורמטיביים, כמוך וכמוני, נעצרים עם מזיקים מתוך הסניף של הסטארבקס. בעבר, היו שומעים על זה כמה אנשים, אולי זה היה מגיע לזה עיתונאי כמה ימים אחרי, או זה. פה במקרה הזה, כמו שאנחנו מכירים את הדינמיקה של היום, באותו רגע של המעצר, מישהו בסניף מצלם, מעלה סרטון לרשת, וסטארבקס הופכים להיות הסמל של הגזענות בארצות הברית. עכשיו, תוך ממש יום-יומיים זה הופך להיות בטרנדים של הטוויטר, מספר אחד בארצות הברית, ויש נגדם רעש מאוד גדול. אז בהתחלה הם עשו את מה שיש הרבה אנשים בתחום שלי, שמתפרסים מאוד יפה, מלהגיד ללקוחות, אל תעשו כלום, זה יעבור. כי אז אין להם אחריות. אז בהתחלה סטארבקס ניסו את הדבר הזה, אני מתאר את האפשרויות שהיו להם, כמובן שמצטרפת איזה חגיגה של פוליטיקאים מקומיים וארציים על הנושא, אבל עושים עושים מעשה סופר דרמטי שלא היה מעולם עד אז, ומדעתי גם לא היה מאז, הם משביתים את הרשת. סטארבקס צבאים ואומרים, אנחנו לא נוקטים צד, לא תוקפים את המשטרה, לא תוקפים את הנהלת הסניף, זה סוגיה מאוד מורכבת, אנחנו משביתים את הרשת ליום שלם, עושים מסע יחסי ציבור סביב ההשבתה לפני ובמעלה, הסניפים סגורים, ובאותו יום הם עושים סדנאות לידע והתמודדות עם סוגיית הגזע, ובעצם מצליחים להפוך את הפרשה הזאת ממשבר להזדמנות מאוד גדולה בדרך שבה הם התנהלו. אז עניתי תשובה ארוכה לשאלתך הקצרה, האתגר הכי קשה, שאם בעבר היית צריך להתמודד עם עיתונאים ואורחים שיכול לשכנע אותם, היום אתה צריך להתמודד עם המונים שלא מקשיבים. אבל מצד שני, החדשות הטובות, אני לא אגיד איזה חברה כדי לשמור על הדיסקרטיות שלה, אבל חברה רוסית, גדולה שפעלה בישראל, מיליאתי להם משבר סביב המלחמה שהיה בין רוסיה ואוקראינה. אז ראיתי שבשונה מהשיח המאוד משמעותי שהיה בתקשורת, וקריאות לחרמות כנגד כל הגונים הרוסים שפועלים בישראל, ברשתות אין לזה כמעט שיח, ואם יש שיח הסנטימנט הוא די מאוזן, אז בעצם שהמשבר הזה יותר משבר תקשורתי, משבר אמיתי. אחד הדברים שתמיד צריך לדעת לוודא, מתי המשבר הוא משבר תקשורתי, מתי המשבר הוא משבר אמיתי. אני לפני השיחה איתך, בדיוק ניהלתי שיחה עם לקוח, שמוטרד באיזושהי סוגיה, ואמרתי לו, תשמע, בטוויטר אין אזכור לפרשה. ואם אין אזכור לפרשה, זה אומר שזה, אתה אמנם מותקף מעיתונאים ששואלים שאלות, אבל אם הטוויטר לא מדבר על זה, כנראה שזה לא שיח. וכמובן צריך לעקוב אחרי זה כל הזמן, כי זה יכול להשתנות, אבל הרף עם המדיניות הזאת של הרשת, התקשורת המסורתית, המיידיות של הדברים, זה הדבר הכי גדול.
אני רואה שכתבת על מרקל, על אלגור, על שרון, קצב, גנץ. בוא נדבר על גנץ. גנץ הוא השם החם בימים אלה בפוליטיקה הישראלית, אולי בסוף מועמד אמיתי, ממשי הפעם לראשות הממשלה. עבדת איתו, צריך לשים פה כוכבית, הייתם, אתה וטל אלכסנדרוביץ', הייתם שם ממש
כשחוסן. אנחנו ראינו אותו מהשלב שבו הוא עוד חשב ומכנס לפוליטיקה. אני חושב, אם אני לא טועה, אתה היית הראשון שפרסם שאנחנו הולכים לעבוד איתם, שעוד אפילו לפני שההסכם נחתם, בפעם שם הוא נזכר עכשיו, אי שם בנובמבר או אוקטובר 2018, ומהר מאוד באמת נכנסנו לתוך המעבודת של חצי שנה, מההחלטה שלו כניסה לפוליטיקה ועד אותו קמפיין.
מה למדת מהעבודה עם האיש הזה?
הוא כבר מוקף עם זה ב-35 מנדטי.
מה למדת מהעבודה עם האיש הזה, שהוא עד לא מזמן היה משבר מהלך? כל פעם, לא משנה מה עשה, לא עבד לו. פעם גמגם, פעם זה, פעם הלך עם ביבי, פעם דפקו אותו, פעם רימו אותו.
תראה, קודם כל במבחן התוצאה, בני גנץ תמיד מצליח בקמפיינינג, גם שהוא עבד איתנו וגם שהוא עבד עם אחרים, אני אפשר לא לוקח את הקרדיט על ההצלחה של האנשים, הוא טוב בקמפיינינג. עכשיו, אני חושב שכאן הדברים הכי מפתיעים על בני גנץ, זה שהוא אסטרטג מעולה. הוא כמעט תמיד מקבל את ההחלטה הנכונה בדברים הגדולים. האתגר איתו, זה דווקא ביום יום, בשוטף, שהרבה פעמים, כמו אותו משפן פורסם שהוא אמר לדן הווי, שהיא לא רוצה ללכת לבית ספר, אז אתה מגיש הרבה פעמים שאין לו את הדבר הזה, כמו לפוליטיקאים אחרים, שכל היום הזה, כל החיים שלהם, הם רוצים כל הזמן להיות בתקשורת, וכל הזמן להצליח בכל יום. אבל לעומת זאת, דווקא בדברים הגדולים, בהחלטות הגדולות שהוא קיבל, אם זה היה בכניסה למשלה שאני בזמנות תמכתי בה, ואם זה היה בדרך שבה הוא התמודד בקמפיין, בדרך שבה הוא התמצב עכשיו בתוך האירוע הנוכחי, אני חושב שהוא קיבל את ההחלטות הנכונות, וזה עובדה שבמשך מ-2018, שאנחנו התחלנו לעבוד איתו, היו המון המון שמות ברקע. היה, אם אתה זוכר, כן, שמות שישמעים הכל היסטוריה, אהוד ברק היה רלוונטי, וציפי ליגני, ואבי גבאי בדיוק זכה במפלגת העבודה, וגבי אשכנזי גם היה ברקע, אחר כך הוא חבר, ובוגי ילון, הרבה מאוד שמות, זה היה לפיד ספריה במפלגה. בני נכנס תנימה, ב-2018, אנחנו היום 5 שנים אחרי, ועדיין הוא אחד משני הפרשה אנשים הכי חשובים בפוליטיקה. אז מבחן התוצאה, שדרך אגב, גם לניהול משבר וגם לניהול מאבק, ואנחנו לא נדבר על המאבק שנתחולל כרגע, אז מעבר לדרך, בסוף בוחמים מבחן התוצאה, מבחן התוצאה של בני גנץ מאוד מאוד מוצלח, מתוך 5 שנים שלו בפוליטיקה, הוא או מועמד כמו היום הרבה מאוד מנדטים, או שר ביטחון, או ראש המפלגה הגדולה השנייה בגודלה, ומבחר בצער הוא מאוד מצליח. ויש כאלה שנהנים לצחוק עליו, כי נהנים לצחוק כמעט על כל פוליטיקאי שמגיע לרמות האלה, במיוחד במחנה הזה, אבל מבחר בצער הוא מאוד מצליח.
תגיד, הייתם שם כשהתחילו הדיבורים על מאהבת, על כל מיני הכפשות והשמצות וטלפונים, הייתם שם?
בוודאי, בוודאי.
זה צונאמי, זה לא משבר אחד.
זה באמת דברים, אני לא אדבר ואני שומר על דיסקרטיות. בספר כן כתבתי, למרות שכמו שאמרתי, מתוך ה-20 מקרים לפעם, צריך פה 2-3 דברים שאנחנו טיפלנו בין, כן כתבתי על אותו סיפור שקראתי לו המשבר שהצחיק את בני גנץ, זה היה סיפור של נאווה ג'ייקוב, אם אתה זוכר אותו.
כן, אבל זה היה קל, כי זה היה מופרך.
בסדר. באותו רגע, זה לא היה מופרך, אני ממש זוכר, זה היה 6 ימים, מה זה זוכר? כתבתי על זה פרק. 6 ימים אחרי האיחוד עם יש עתיד, שהכל האופוריה, 36-35 מנדטים, פתאום עולה פרשה. כמו שאנחנו יודעים היום במכונת הרעב, זה לא איזה פרשה קטנה, אלא כל דבר מיד נהיה כותרות ראשיות. והיה דיון מאוד עמוק, עם הגורמים המשמעותיים בקפיין, מה עושים? יש את ההצעה שהיא כמעט תמיד על אוטומט, גם בקרב מורכי דין וגם בקרב יועצים בתחום שלנו, עזוב, לא נתעסק, ניתן לזה לעבור. אבל כמו שאתה יודע, ואתה מדבר על זה הרבה, במכונת הרעל, שום דבר לא עובר. אם אתה לא מחסל את זה, דברים יכולים להידבר. ודווקא אז שאנחנו להחלטה של לעשות תביעת דיבה, גם נגדה וגם נגד עיתון מסוים, שמאוד פמפם את הדברים האלה, בלי לשאול את העובדות, עזר לעצור את הדבר הזה, ובאמת להפוך את זה, מנושא שמדברים עליו, נושא שאומר, אני או על זה מוכן ללכת עד הקצה. יאב, גם נתניהו, שים לב, משתמש בכלי של הדיבה, רק במקומות שהוא בטוח שהוא צודק. נשים לב, הרי נכתבים על נתניהו במשך 30 שנה, מאות אלפי דברים, 4-5 פעמים הוא תבע דיבה, כמעט תמיד זה נגמר או בניצחון שלו, או בהתנצלות.
בוא נדבר רגע על המכונה הזו, כי זה בעצם הופך את העבודה שלכם, אני לא רוצה להגיד בלתי אפשרית, אבל היא בהחלט מכניסה את הכל למקצב פסיכי לגמרי. אני מסתכל על התופעה הזו של דיסאינפורמציה, פייק ניוז, פוסט אמת, כל זה, זה לא מקשה אחת כמובן, אבל מדובר פה בתופעה.
ואנחנו עוד לפני ה-AI, שיעשה כן, את כן. זה הרבה הרבה יותר מוכח.
זהו, חשבנו שהדיפ פייק זה מפחיד, חכה. אז יש בכלל יכולת להתמודד עם זה? כי כשמתחיל איזה צונמי של בוטים או אנשים שעובדים במערכת, שמתחילים להציף את הכל, את הפיד, איך אתה יכול לעצור את זה? ואתה יודע, יש פרק שכתבת, או ממש חלק בספר, של להתכונן למשבר. מה זה להתכונן למשבר? איך אתה מתכונן למשבר?
איך להתכונן למשבר, זה לעשות תחקיר כמה שיותר עמוק עם הלקוח, להבין מה אשכולות האזורים הבעייתיים שיכולים להיות. זה יכול להיות ברמה, אני מדבר כרגע על חברה, לא על פוליטיקאי, למרות שזה די דומה. האם זה יכול לבוא משהו מהאזור האתי, של יחסים עם עובדת או עובדות או משהו כזה? האם במשל התאגידי...
אגב, משתפים פעולה? אתה בארבע עיניים יושב אצלך לקוח, אתה אומר לו, הרגע סיימתי רומן עם המזכירה, כאילו יגידו לך כזה?
שאלה טובה, לא כולם אומרים, אבל מי שאומר עושה לה כמו פסק מאוד גדול. כי מי שאומר על הבעיות שיש לו, אפשר להתכונן אליהם, ולהיות מפעם, יש דבר שאני קורא לו, זה כמו בלידה, יש דבר שנקרא The Golden Minute. כאילו הדקה שבה, או שאתה מוציא את התינוק, או שאתה בבעיה. אני מתנדב באיזה עמותה של רופאים שעושים את הסיפור, שעוזרים בנושא הזה באפריקה. גם למשבר, שעת הזהב היא השעה הראשונה אחרי שפורץ המשבר, דרך שאתה מתנדב. ככל שאתה התכוננת יותר טוב, אתה תגיע לאותה שעת זהב בדרך הרבה יותר נכונה. ולכן, אם אני כבר נערך, ואני אומר, אתמול הייתי בשיחה עם לקוח, שמבין שמחר הולך להיות משבר, מחר, לא יודע, פיזית, ביום ראשון, הולך להיות משבר, וכבר אנחנו מוכנים לתגובה. עכשיו, יכול להיות שברגע המשבר, הדברים ירוצת אחרת, זה יבוא ממקום שלא צפינו, אבל הוא עשה את כבר מוכן עם התגובה, עם הנרטיב, אתה לא צריך לרדוף אחרי עצמך, אז אתה במצב יותר טוב. אני, בהשקה של הספר שעשיתי, שרואי ראיתי סרטון שאני מאוד אוהב, גם כתבתי את זה בספר, מתוך בית הקלפים, שרואים את היועץ תקשורת של האנדרווד, מול טלפונים שמצלצלים בלי הפסקה, הטלפון שלו, טלפון היה, דודורות, סמסים, ומחפשים את התגובה שלו, אבל בכלל לא יודע על מה מדובר, כי הוא שמע על זה, הוא קורא על זה באינטרנט שם, בדיוק באותו זמן שהעיתונאים שמעו על הפרשה. הלקוח לא הבחין אותו על זה. ולכן, אחד אני מת על הרגעים האלה, אני חושב שזה מה שעושה מנהל משברים טוב, למול יועץ תקשורת, אפרופו השאלה הראשונה שלך. יועץ תקשורת זה מי שיכול להתמחות בדברים הטובים, וביחסי ציבור, וזה אחלה, וזה מה שרוב העבודה שאנחנו עושים בו בזמן. אבל מנהל משברים צריך לאהוב את הרגעים האלה, שמתקשרים וצועקים עליך, מוויילס, וחלטות 12, עוד 13, ושלושה כתבים בכל הערוץ, ורוצים את התגובה שלך, ואתה בעצם לא יודע מה קרה, כי הלקוח לא עדכן אותך, ואתה עדיין צריך לתת איזשהו מענה, וגן שאני באופן אישי מאוד אוהב.
טוב, איתי, אם מדברים על משברים, כמובן צריך להזכיר את הקמפיין המשברי שהיית חלק ממנו, של רון חולדאי והישראלים, שככה ניסו להיכנס למיינסטרים תוך כמה חודשים. היה קשה, לא? זה היה משברים ממש.
כן, זה היה קמפיין ש... זה היה מהלך שפחות צייף, זה לא עליו דווקא הקמפיין. אני חושב שאנחנו לא הרחנו מספיק את חוסר המוכרות לרון חולדאי ברמה הארצית, הרבה פעמים ברמה המוניציפלית, דברים נראים מאוד שונים ברמה הארצית. בדיוק נגיד, עכשיו ראיתי לאחרונה איזה סקר על חיים ביבס. באיזה סקר שמישהו בחן אותו. אתה יודע מה אחוז המוכרות של חיים ביבס?
אני מניח אחוזים יחסית נמוכים.
נכון, לנו כאנשים שנמצאים בתוך ההוויה הציבורית, פוליטית, זה נראה שכולם יודעים מזה חיים ביבס, אתה שואל בציבור, בערך 50% יודעים, זאת אומרת יש 50% שלא מכירים, אז גם רון חולדאי, שמאוד מוכר בעיר תל אביב, הוא היה פחות מוכר ברמה הארצית, הוא נכנס יחסית בסערה, והייתה התחלה טובה, שבסקרים הראשונים היו 7-8 מנדטים, אבל לאחר מכן, ברגע שהציבור נחשף אליו, זה פחות הצליח, מכל מיני סיבות, אני לא כמובן לא ניכנס לתוך הדיונים שבתוך החדר, אבל אני חושב שזו הייתה דוגמה, שבה הדמויות שהיו על המגרש, היו עסוקות בדיונים ביניהם, מי יהיה במקום הראשון ומי בשני ומי בשלישי, במקום להבין שהם כולם שזוירי מפלגות וצפות להתאחר, ולצערי בנקודה הזאת לא קיבלו את הצעתי והצעה של עוד כמה אנשים, ולא היו חיבורים אז בין כל הגופים החוץ המפלגתיים שניסו לרוץ, כל אחד רץ בנפרד ובסוף אף אחד מהם לא עבר, בדיעבד יכול להיות שזה היה דבר טוב, כי עובדה שהוקמה ממשלה אחרי הבחירות האלה.
אגב, כשמדברים על משברים, יש גם מועמדים שמשברים מעצם טבעם, כאלה שבטוחים שיודעים הכל, ואתה יודע, יש בהם מין תחושה שכאילו הם לא צריכים ייעוץ בכלל, מה עושים במקרים כאלה, ושוב, אני טוען שמועמד כזה הוא גם רון חולדאי, אבל יש רבים אחרים, אפשר לנצח דבר כזה?
Yeah, אתה שואל שאלה מצוינת, בסוף המועמד הוא מועמד. גם בהצלחות הגדולות, והיו לי לא מעט הצלחות, בסוף זה המועמד, ואנחנו מסייעים לו, וגם בכישלונות, בסוף זה המועמד, ואנחנו מנסים לסייע לו, לפעמים בהצלחה, לפעמים פחות בהצלחה, בסוף זה המועמד. ואם המועמד לוקח לסביבו, אנשי מקצוע שמאמין בהם, ונותן להם לנהל, זה דבר טוב. אבל, וגם יש הבדל גדול בין אקוסיסטמים שונים, זאת אומרת, זה שאתה ראש עיר מעולה ושולט בעיר, זה לא דווקא מה שאתה צריך להתרגל לרמה הלאומית, אותו דבר קורה פעם לאנשי עסקים או אנשי צבא, שהם מצוינים במשהו מסוים, אחרי זה זה כמו בן אדם שיוצא מהמים ליבשה. זה מערכת חוקים אחרת, ולא תמיד מבינים את זה, ואני חושב שהניסיון שצוברים, יכול להיות זה גם הדמויות הפוליטיות של עכשיו, שבצד היותר ליברלי, שאני חושב שהם הרבה יותר מנוסות ממה שהם היו לפני מספר שנים, כתוצאה מהחיכוך הבלתי פוסק בתוך הפוליטיקה הארצית, וזה דבר שמבחוץ לפעמים קשה לראות אותו. זה לא כזה פשוט לעשות המעבר הזה לליגה הארצית, שבו המתחרים שלך זה שחקנים הכי מרכזיים בפוליטיקה.
וזה סבבה לפטר, נגיד, מועמד באמצע קמפיין?
תראה, כבר עשיתי את זה. אני לא אוהב לעשות את זה, כי זה דבר אתה נכנס לתוך הזירה, אז תנסה לסיים את המהלך שהתחלת, וגם אם הוא לא בהצלחה, לא נטוש במעלה הדרך. אני פחות מעריך את היועצים ששמים את עצמם במרכז, וזה מה שהם עושים. אני מגיע לנקודה הזאת רק באמת אם אין שום ברירה, ואתה רואה ששום הצעה שאתה נותן, ושום דבר שאתה רוצה לקדם לא מצליח. וברוב המקרים, זה סוג של מסע ומתן כל הזמן, גם בהצלחות, וגם במקומות שפחות מצליחים, זה סוג של שיח ומסע ומתן בין המועמד לבין הצוות שמקיף אותו, ואף פעם לא מקבלים את העצות שלך, כל מה שאתה רוצה, ומצד שני, אם לא מקשיבים לך בכלל, אז באמת אין לך מה לחפש.
אני תוהה איזו שאלה להשחיל פה לקראת סיום, אתה יודע, ישראל במשבר עכשיו, בסדר? הנה, בוא נלך על זה, ואני יודע שאתה מעורב מאוד במחאה, ואתה בצד הליברלי של העניין. אפשר לצאת מזה?
תראה, יש שתי גישות, גם בתוך המחאה והמאבק, אני מייעץ לא מעט קבוצות משמעותיות באירוע הזה, וגם בבעד של המטה, יש בעצם שתי גישות, יש גישה מתונה וגישה רדיקלית. לשתי הגישות יש, אני נותן הרבה כבוד, אני חושב שאחד ההצלחות הגדולות של המאבק, שבאוהל של המחאה אפשר למצוא אנשים מאוד רדיקליים, אפשר למצוא אנשים מאוד מתונים, ומצליחים תחת איזשהו מחנה משותף לעבוד ביחד, למרות שיש אי הסכמות. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא עשה קורס נביאים בצבא, ולא יודע לדעות איך זה ייגמר, אבל אני באופטימי, כי אני חושב שהמשבר שם ממנו, נולדת תנועה רחבה, ושוב אני פה מסיר את הכובע בפניך, אתה כותב על זה הרבה מאוד שנים, של תפיסה אחת שאומרת, ישראל צריכה להיות בעיקר יהודית, ודאי לא מזמן באיזה פגישה, אני מקיים הרבה פגישות עם הצד השם, הרבה, עם גורמים מאוד בכירים שם, ואז איזה מישהו שם, בכיר מאוד בצד השני, אומר לי, אנחנו גם בעד ישראל יהודית, אנחנו גם בעד ישראל לאומית, זאת אומרת, בין היהודי ללאומי, הוא דווקא ניסה להראות לי שהוא נגד הקרע בעם, כי חשוב הלאומיות הישראלית, הוא לא שם את הדמוקרטי במקום הזה. אז אני אומר, האנשים ששמים את היהודיות והלאומיות, לאומו לאנשים כמוני, ואני חושב שגם כמוך, ששמים את היהדות והדמוקרטיה בראש וביחד, יש הוא בהחלט שבר מאוד מרכזי, אבל יש כאן הזדמנות, אני חושב היסטורית, להגיע ל-60-70% מהציבור שמעדיפים את היהודית הדמוקרטית על פני היהודית והלאומית. והדבר הזה יכול להביא לשינוי מהמצב הפוליטי שבו אנחנו תקועים. אני גם רואה, אנחנו רואים את זה כרגע בסטריק, במובן שעוד ארוכה דרך עד הבחירות, ויש הרבה זמן, אבל אני חושב שכן יש לנו הזדמנות להגיע לישראל טובה יותר, ואני חוזר על המשפט הזה, יש לנו מסע התעוררות לישראל אחרת. ואני חושב שאפשר שההתעוררות הזאת יכולה להוביל לישראל אחרת, אבל כמובן צריך לעבוד בזה מאוד מאוד קשה.
איתי בן חורין, אחלה ספר, ניהול משברים, ממש יפה, ממש מעניין, גם חילקת אותו במקצבים נכונים למאה ה-21 ולעידן הטוויטר, ומומלץ, אתה מוכר אותו או מחלק אותו כחלק מאסטרטגיית השיווק של בן חורין אלכסנדרוביץ'?
לא, אני מוכר אותו, מוכרים אותו דרך אתר שנקרא משברים, COIL, כרגע זה רק באתרים, לא בחנויות, בעתיד זה יהיה בחנויות, ובאמת כבר לשמחתי יש לא מעט אנשים שקנו וטעו ונהנו, ואני מקווה שיהיו עוד רבים, זה באמת הזדמנות שלי להעביר את הידע שלי לציבור רחב יותר.
פגז, מעניין מאוד, ממש עולם שאפשר לדבר עליו, אני חושב שעות, ועוד נדבר, אני מניח, על משברים פה ושם. ניתן בן חורין, המון 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 בהצלחה עם הספר החדש.
תודה, שבוע טוב, ערב טוב.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.